שני, נכון? י"ד בסיוון תשע"ו, אנחנו בשיעור תניא, פרק ד' בליקוטי אמרים. הפרק הקודם אנחנו למדנו על הראיות שמביא בעל התניא, שבכל הנשמה יש 10 בחינות. איך זה מחולק? בחינות השכל ובחינות המידות. בחינת המידות. אתם זוכרים? שכל מחולק לשלושה, שזה ראשי תיבות חב"ד, חוכמה, בינה ודעת, כן? ח' בין ד', אלה שלושת חלקי השכל, ושבע מידות שיש מתחת לזה, בלב, שזה אהבת השם ויראתו וכולי, כלומר, מה שאנחנו מכירים בספירות המוכרות בעולם הקבלה. כתר לא נחשב, לא מכניסים, כי הוא מעל. כלומר, אנחנו מדברים על הגולגולת, על הראש, כן, הראש, שהוא המוביל, כן? הוא נמצא מעל לכל הגוף, הוא עליון, מחולק לחוכמה, בינה ודעת, אלה שלושת חלקי השכל, גם מבחינת המדע הבשרי, המוח שלנו מחולק ל... יש לנו מוח ימין, מוח שמאל, והאונה הקדמית. חוכמה, בינה ודעת. והמידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כלומר, אלה המידות שבנפש, הם מקומם בלב, ואנחנו נמשיך משם. אומר הרב בשורה מספר 70 ו-80, שורה מספר 80 אצלכם, ועוד, יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שימו לב, מאוד מאוד פשוט להסביר, קל להבין. אמרנו שיש 10 בחינות בנפש האלוקית, נכון? 10 בחינות זה 3 אמות, נכון? כלומר, אמא, כאילו האם המולידה את מה שיש מלמטה, חוכמה, בינה ודעת, ו7 המידות התחתונות של הנהגות של האדם בנפש. אבל יש גם דבר שנקרא לבוש. ברוך השם, תודה לאל, נהוג בעולם שלנו להיות האדם מכסה את גופו. לבוש. הגוף הבשרי הוא הבגד של הנשמה הפנימית. כלומר, יש דבר שהוא חיצוני, שהוא מכסה, הוא מלביש משהו פנימי ממנו. בסדר? דוגמה, את האפרסק מכסה קליפת האפרסק. כלומר, יש דבר שהוא תוכן הפנימי ויש דבר שהוא התוכן החיצוני. לבוש ו... מהות פנימית, בסדר? כלומר, גם לעשר הבחינות הללו שאמרנו שיש בנפש האלוקית, יש 3 לבושים. בואו נתחיל. אם אמרנו שיש חוכמה, בינה ודעת, מה הלבוש של חוכמה, בינה ודעת? איך זה בא לידי ביטוי חיצוני? מה הלבוש? כי כשאני מסתכל על משהו, את מה אני פוגש? את הלבוש החיצוני, אני לא פוגש את המהות הפנימית, אני פוגש מה שאני רואה. אני רואה תמיד מה שבחוץ נגלה לעיניי. אז איך בא לידי ביטוי החוכמה, הבינה והדעת, באופן הלבוש? בסדר? איך אני פוגש את החוכמה של האדם? החוכמה של האדם זה משהו שהוא נמצא במוחו. וזה לא בשרי, אני לא יכול לגעת. נו, אז איך בכל זאת זה בא לידי ביטוי? חוכמת האדם, כן.
והפעולות שלו.
הפעולות לא, ממש לא.
בחוכמה.
זה מוכיח, סוף מעשה, כמעט אמרתי את הלבוש. אז מה זה הלבוש? מחשבה. כלומר, מחשבות של האדם הן לבוש. במילים אחרות, אדם חושב. כשאדם חושב, תארו לעצמכם, בואו ננסה לתאר לעצמנו את זה בדרך מושאלת, במשל, בהדמיה, בסימולציה, אוקיי? כשאני חושב, יש לי מחשבות בראש, מה אני עושה בעצם? פעם, היום זה קל להסביר ברוך השם, פעם, כשהיית רואה בן אדם הולך ברחוב, ואתה רואה, היית רואה אותו עושה תנועות עם הידיים ומדבר עם עצמו, היית אומר שהוא
משובש,
צריך בדיקה. היום מה אתה אומר? בטח הוא מדבר בפלאפון. כלומר, כשאני חושב, חושב, מה בעצם אני עושה? למה אני אתחיל לא רעיון?
מפעיל משהו.
מה זה המשהו? אני מדבר עם עצמי. כלומר, המחשבות שלי זה דיבור, סוג של דיבור פנימי. כלומר, אף אחד לא יודע, כן, על מה אני חושב. זה דו שיח פנימי, נסתר. המחשבות שלי. איך זה בא אחר כך בשלב הבא? אני חושב, ואחר כך מה אני עושה? מדבר. אני מוציא את כוח המחשבה, הדיבור הפנימי, לדיבור חיצוני. איך זה בא לידי ביטוי? כמו שעכשיו אני מדבר. אני מדבר בכלל הפה, בבתרי הקול, בלשון, בשיניים, בחייך, מוצאות הפה, מוצאות האותיות. ולאחר מכן יש את המעשה. כלומר, הלבוש של החוכמה, בינה, ודעת, בחיי היומיום, באים לידי ביטוי על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. אתה מתכנן לקנות משהו, אתה מתכנן לבנות דבר. הוא בהתחלה חושב על זה בעצמו. אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה פה. זה דיבור, זה סוג של דיבור. אמנם זה לא בא לידי ביטוי בתוך מילים, בתוך אותיות, בתוך משפטים. אבל הוא מדבר. על מה הוא מדבר? תלוי בחוכמתו. מה הוא יודע? אוקיי? לכן אומר שלמה המלך, הביל כי החריש, לחכם יחשב. אדם טיפש שלא מדבר, חושב שהוא חכם. כי אתה לא יודע מה קורה שם. היא דיבורים פנימיים. אז איך האדם ידע איפה הוא נמצא? לפי המחשבות שלו. האם זה מחשבות של כסין, של איבל, או של חכם? מה התוכן של המחשבות? כי זה דיבור. ואחר מכן אני מדבר עם מישהו. אני שואל, תגיד, חשבתי על זה, ראיתי את זה, מה אתה אומר, כזה, או כזה, כך, או אחרת. הוא כבר מדבר. אחר מכן הוא מגיע להחלטה וקונה. או פועל. בסדר? לכן אומר הרב, בנוסף לעשר הבחינות שאמרנו מקודם, של המידות הללו, של חוכמה, בינה, ודעת, ואחר כך המידות התחתונות, שבע התחתונות, של אהבת השם, יראת השם. כן? יש חלוקה נוספת, והחלוקה נוספת עם החשבה דיבור ומעשה. אמרנו בפרק הקודם, אתם זוכרים קצת שאמרנו פרקים? אתם עוד זוכרים. אם לא זה נמצא אצלכם, קצת תהיינו רגע אחורה ככה. אמרנו בפרק הקודם, שהנפש כלולה מעשר בחינות. שימו לב לסגנון של ההגדרה. יש עשר בחינות. בסדר? אז אם כן, מחשבה, דיבור ומעשה, הם לא יכולים להיקרא בחינות. אלא איך אנחנו נקרא להם? לבוש לבחינה. בסדר? הם מלבישים את הבחינה הזאת. בחינה, הכוונה היא מה? תוכן פנימי. הלבוש הוא ביטוי שעוטף אותם מבחוץ. כלומר, איך זה בא לידי ביטוי. כוחות הנפש של האדם. יש כוח, נקרא לזה כוחות בנפש, נגיד, להיות אדם ישר. איך זה בא לידי ביטוי? שהוא חושב בישרות, הוא מדבר בישרות, והוא פועל בישרות. כן, כלומר, הלבוש הזה הוא המביא, החושף את האדם כלפי חוץ. למה? כמו שאמרנו. מה הדבר הראשון שאני נפגש? זה עם החיצוניות של הדבר. אז אם האדם פועל באופן שהמחשבות שלו הם ישר, והדיבור שלו הוא ישר, אז גם המעשים שלו ישר. לא יכול להיות שהם לא יהיו כאלה. בסדר? לכן אומר בעל התניא, שיש חילוק בין עשר כוחות הנפש לבין שלושת הלבושים. בסדר? הבנו? מי שלא הבין, ישאל עכשיו. אנחנו במים הרדודים. או מה אנחנו צריכים לצלול. יש שאלות עד כאן? אז נסכם. יש עשר בחינות של הנפש, ויש לבושים. משהו שעוטב אותה, והוא הביטוי המעשי של מה שאנחנו מסתירים. משהו מוסתר, לא בכוונה, זה ככה, זה בפנים. אתן דוגמה. ברכתי כבר. כן דוגמה. האדם, קחו אדם. האדם עומד על עצמו. עומד על עצמו בתוך תוכו בעבודת הנפש, בעבודת המידות. והוא אדם שאוהב, באמת אוהב, במלוא הקיטור, במלוא הכוח, אוהב את העולם הזה. העולם הזה, ניתן להנות בו, כל מי שלא נהנה מן העולם הזה, עובר הגמרא בירושלמי, אז ברוך הוא תובע ממנו דין, למה לא נהנית? בראתי, למה אתה לא משתמש? הוא מכור על זה. אוהב את העולם הזה עד תומו. כמובן באופן המותר. כל כולו אנרגיית עולם הזה. איזה כוח, איזה עוצמה. אבל מה הוא חושב כל היום? מה אתה אומר?
איך
הוא נהנה מהעולם הזה? בכל תחום. מה אתה אומר? אדם רציני, לא? מה, זה פסול מה שאמרתי עכשיו? זה באופן המותר. לא דיברנו שזה איסור. רק מה שמותר. מה שמותר, הוא נהנה ממנו עד הסוף. פילק לא. תראו לעצמכם שבמקום זה, עם אותה אנרגיה, אותם כוחות, במחשבה, בדיבור, במעשה, יש לו אהבת השם. מה אתם אומרים עכשיו? פה, אתם פה?
כל הזמן מחושב, לא
שם. יש לו אהבת השם במקום, באותם כוחות. זה משהו בלתי נתפס, נכון? האם זה שינוי חיצוני? או שינוי פנימי. אדם עד היום אהב את העולם הזה מאה אחוז. ועכשיו הוא הופך את זה להיות אוהב השם במאה אחוז. זה שינוי חיצוני?
פנימי.
מה אתם אומרים?
פנימי.
יותר פנימי.
רואים את זה גם בחיצוניות.
אוקיי, הביטוי בא לראה, כן, בחיצוניות, אבל בפועל מה זה? שינוי איפה? בפנים. זה שינוי פנימי.
אם זה אמיתי.
בוודאי, בוודאי. כלומר, שאני לוקח כוח מסוים בנפש שלי, ואני הופך אותה לעניינים רוחניים, במלוא אותה עוצמה, זה שינוי פנימי. טוב, איך אני רואה את זה? האם זה משפיע על החיצוניות? מה אתם אומרים? חייב להיות. כי אם אמרנו מקודם שהביטוי המעשי של חוכמה, בינה, ודעת, זה, מחשבה, דיבור ומעשה, זה חייב להפוך אותי במעשה להשתנות גם כן. אז מה יגרום, איזה מקום, אין לי מילה, איזה מקום ישתנה אצלי? איזה מידה ישתנה אצלי כשאני הופך את אהבת העולם הזה באופן המותר לאהבת השם? מה ישתנה אצלי? איזה תחושה?
איזה
אהבה? לא, תחושה. אהבה קשה להגדיר מה זה אהבה. כן? איזה תחושה תשתנה יש לי? כמה תחושות, כמה חושים אתם מכירים? איזה, מי הם, מה הם?
ריח,
שמיעה, ריח,
דיבור,
וטעם, נכון? אתם מכירים גם את החוש המישוש? כשאני נוגע במשהו, מה אני אומר, מה אני עושה עכשיו? אני מה? אני?
חסק.
אני עכשיו מה? אני מחזיק נייר, מה אני מרגיש, מה? נייר, נכון? את הרגש. כאשר אני לוקח את האהבה שלי לעולם הזה, כמו שהוא מציע, ורק במשנותה, ואת הרגש, את כל הכוח הזה אני מפעיל לאהבת השם, הרגש שלי, הרגש, משתנה. הרגש של האדם משתנה במהות הפנימית. דוגמה, מהלך כזה בנפש, מה יוצר אצלי בשכל?
מהפך.
מי אמר מהפך?
זה אני.
יפה. יוצר אצלי מהפך. העולם הזה הופך להיות מה? שלילי או חיובי? הפכתי. מי אהבת העולם הזה לאהבת השם. מה עכשיו קורה עם העולם הזה?
כלי.
יופי. הוא לא שלילי. הוא הופך להיות כלי שעוזר לי להגיע ל... אהבת השם, לשמור עליה, לחזק אותה, יקדם. וואו, איזה אפרסק טעים. אני חולה על אפרסק. איזה בריאה נפלאה עשה. טוב, אני לוקח את העולם הזה, ואני הופך אותה לאהבת השם. זה שינוי פנימי, ושינוי תודעתי חיצוני. איך זה נקרא? לבוש. למה? כי זה לא בשכל נשאר שם. זה הפך להיות מהמחשבה לדיבור ולמעשה. כלומר, זה לבוש. אז ברגע הזה התהפך לי הלבוש והתוכן הפנימי. מאהבת העולם הזה לאהבת השם. הבנו את הדוגמה? או שאתה מסובכת? מה אתם אומרים? במילים אחרות, אני תופס שהעולם הזה הוא לא העיקר. ואהבת השם היא העיקר. אמר שאהבתי את כל העולם הזה בדברים המותרים בה, מה שמותר על פי ההלכה, אני מתלהב, כמו שאומרים החבר'ה, לאהבת השם. אבל תוך כדי כך שאני משתמש בעולם הזה כמה? כמנוף, כסולם, כמסייע לאהבת השם. אז זה כמו שמסביר בעל התניא. יש את כוחות הנפש ויש את הלבושים, הביטויים החיצוניים של הכוח הפנימי. אז אם אמרנו חוכמה בינה ודעת, מה מקביל להם בלבוש? יופי, מחשבה, דיבור ומעשה. לכן אנחנו נזכרים בכל יום שישי, זה מעניין, מה שכתב רבינו שלמה אלקבץ, בן אחד עודי, אלה שנוהגים לומר, סוף מעשה ומחשבה תחילה. כלומר, כשאני רואה את המעשה, אני מבין איפה יהיו המחשבות של האדם. מבחינה הלכתית, אדם לא יכול להגיד, מה? בלי כוונה. המושג שרגילים לומר, לא התכוונתי, צריך איום גדול. כי אחרת, אם לא התכוונת, זה לא יכול היה לקרות. לא יכול לקרות. מה זה לא התכוונת? אולי לא התכוונת שלא תהיה התוצאה הסופית, בצדק. אבל כן התכוונת על העניין. כי המעשה מוכיח על מה? על הדיבור ועל המחשבה הפנימית. אבל זה לא התכוונתי. איך אומר הרמב״ם? אדם מועד לעולם. תמיד הוא אשם. כן, סליחה. כי הכל מתחיל מאיפה? המחשבה והדיבור, המעשה, שזה הלבוש של חוכמה מן העבדה. אז כל הכבוד. מה זה לא התכוונת? איך יכול להיות? כן, אתה יכול להגיד, לא התכוונתי שזה יהיה כך. זה קצת יצא מפרופורציה. אבל כן התכוונת. בסדר, הבנו את ההקשר? אם כן, כאשר האדם עושה איזושהי פעולה, לא משנה בין טוב למותר. לא משנה. כל פעולה מדבר, חושב, זה הצד החיתוני. הנהגה החיתונית. אבל היא לא קשורה לפנימיות שלו. לא קשורה. אותו דבר, כשאדם נוגע למחשבה, דיבור ומעשה, בענייני קדושה. ואני מדגיש, בענייני קדושה. כאשר יהודי רוצה לקיים מצווה, כלשהי מתרי"ג מצוות, דוגמה, הנחת תפילין, כן? או לדבר, או להרהר בלימוד תורה. מה קורה עכשיו אצלו? רבותיי, תנסו רגע לדמיין במוח, זה מפעל. המוח שלנו, הסרט שלנו, זה מפעל. הוא עובד 24, 7, כך וכך, שנים שאדם על העולה, על הכדור הזה. זה מפעל, גלגלי השיניים כל הזמן. בוא נראה, אתם זוכרים פעם עשינו תרגיל בכיתה? אמרתם, חבר'ה, עכשיו דקה לא חושבים. אי אפשר. כי מה אתה עושה? אתה אומר למוח שלך, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב. לא עובד. אי אפשר. כלומר, למעשה, גם כשאני אומר אני לא רוצה לחשוב על משהו, אז אני חושב על הלא. אז אי אפשר להפסיק את המחשבה. אז אם כן, אם אני לא יכול להפסיק את המחשבה, אני זאת אומרת שהחוכמה, ההגדרה של מידת החוכמה, היא בלתי פוסקת. איך אומרים את חסידיו של רבי נחמן? מעיין נובע מכל חוכמה. המעיין נובע כל הזמן. אי אפשר להפסיק אותו. החוכמה כל הזמן היא פעילה. לכן, מצד אחד יש חוכמת אדם, תאי פניו. מצד שני, חכמים הם להרע. שאלה, מה אתה עושה עם זה? מה החוכמה שיש לך? כוח החוכמה, זה לא אנו מוביל. וכבר אמרנו, מה זה חוכמה? שני מילים, נכון? איך הם יכולים לזוכים? כוח מה? כלומר, יש כוח שכל מה מצריך אותנו ומחייב אותנו ומפעיל אותנו בשאלות. מה, 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 למה, מדוע, איך? זה החוכמה, הבירור, השאלות, התהיות, החיפוש. זה החוכמה. בסדר? לכן אומר בעל התניא, שלמעשה המחשבה, הדיבור ומעשה, מצריך מה? כל פעולה שהאדם פועל בסוף, בשורה התחתונה, בסיכום, מחייב מה? מהלך ראשוני. כשאני רואה אדם מושיט יד לקחת משהו, אנחנו רואים את זה באופן טבעי כבר, נכון? אני בגלל לקח מזלג, קדם לזה מה? מהלך נפשי פנימי של חוכמה בינה ודעת. וזה בשברירי שניות, אבל זה אין ברירה. אי אפשר בלי זה. כלומר, אני עכשיו מתלבט, אני מתקל, רואה פרי, אני רואה את המגשים בחדר האוכל, אני בוחר לי מה ל... המור שלי עובד, עושה כל הזמן בחינות. אני רוצה, לא רוצה, טעים, לא טעים, כמה לקחת, כן לקחת, אין, אין, כל הזמן. התנועה הסופית של הביצוע היא מעידה להכנה הנפשית הקודמת. וואו, תראו כמה דברים כאלה אנחנו עושים בשנייה. גם לקחת היה ולגרד. היה מצריך קודם כל הכנה נפשית. בלי זה לא היה קורה כלום. שום דבר. הבנו את הרעיון של בעל התניא. לכן אומר בעל התניא פה, ועוד יש לכל נפש אלוהי שלושה לבושים. לבוש הוא חיצוני, נכון? הבגד הוא מבחוץ. הצבע הוא מכסה את הקיר. כלומר, אני פוגש רק את החיצוניות בעיניים, אני לא רואה מה שמפינים. בסדר? זה המפגש שלי עם המציאות. אז אני פוגש בשלושת חלקי הנפש המלבישים את... את החוכמה בינה ועדיו. איך מחשבה? דיבור, מעשה. אוקיי? על מה דנים את האדם? על הדיבור ועל המעשה, על המחשבה לא. נכון? אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. נכון? אדם רצה לעשות מעשה טוב ונאנס, מחשיבים לו. מעניין איזה יופי, אם שאנחנו להסביר לי את החוסר הגינות שבדבר, לכאורה, זה לא פייר. אם אתה בא ואומר שהמשוואה היא מחשבה, דיבור ומעשה, שזה שרשרת אחת, שהיא למעשה לבוש של חוכמה, בינה ודעת, אז למה כשאני רוצה לעשות דבר רע ואני לא מצליח, אוקיי? לא עשיתי, בסוף, לא עשיתי. לא מחשיבים לי, ולעומת זאת שאני רוצה לעשות מעשה טוב, כן? ולא הצלחתי, מחשיבים לי. חבר'ה, צריך איום, אני מחכה את שבות. לא, לא. אני צריך לשתות בהם. יש לכם רעיון? זה נורא כיף, כן, זה נורא כיף להיות כאן נחמד, הקדוש ברוך הוא מרשים רק דברים טובים, לא מרשים דברים רעים עד שאני עושה. אבל באמת, רגע, בואו נבין. זה נורא נחמד, אבל אנחנו אנשים רציניים. מה הרעיון? על מה הוא מתבסס? תנסו רגע להבין מה שלמדנו היום, על התוכן הפנימי והביטוי המעשי. כן. לא שומע.
ובגלל
שמאדם
לא באמת רוצה לעשות משהו רע.
משהו
טוב, הוא רוצה לעשות.
אוקיי, אבל הוא חשב רע. הוא חשב רע, הוא דיבר בתוך עצמו, במחשבה, דיבור עצמי פנימי, נכון? דיבר עם עצמו לעשות רע, כבר אפילו דיבר, אני הולך לעשות. עכשיו, דיבר, זה לא חייב להיות שאני הולך להגיד למישהו. רגע, שאני מדבר עם עצמי בקול, כן? זה גם דיבור. אני אראה לו מה זה. הוא עושה ככה, אני אראה לו, זה דיבור. כל מה שנשאר זה רק המעשה, נמנעתי. לא עשיתי. למה זה לא נחשב? עברתי את כל התהליך, כל המשוואה, כן, עוד רעיון. אתה אומר, אבל אתה לא באמת רוצה לעשות לך.
זה אתה בסוף להתאבק.
לא יודע. עוד רעיון. יש למישהו עוד רעיון? טוב. רבותיי, לא הבנתם את השיעור. לא הבנתי. אני עכשיו לובש חולצה, לובש מכנסיים. עכשיו, אני מוריד אותם מעליי ומכניס אותם למכונת כביסה. בזמן שהבגדים היו עליי, הם חלק ממני?
לא.
לא. זה לא אני! כלומר, כאשר אני רוצה לעשות דבר, זה בא מצד המחשבה, הדיבור והמעשה, נכון? אני נמנעת, או נמנע ממני. זה הלבוש. הורדתי את הלבוש. זה לא אני. לכן לא מחשיבים. אז אם כן, זה קרוב למה שאתה אומר, בנימין, שהוא לא רוצה לעשות רע. זה לא מסתדר כל כך. יצר לב האדם רע מן נעורה, נכון? צריך להסביר. אז אם ככה, אם אנחנו נלך על אותו מישור, אז אני רציתי לעשות דבר טוב, ונמנע ממני, אז גם כן, שלא יחשיבו. כי זה רק במחשבה, דיבור ומעשה.
לא. כי למה אתה נמשך לדברים...
קוף, קוף! קהילת קודש, קצת קשה!
לא קשור, למה אתה נמשך? דברים שאתם מפתים אותך, מה יותר מפתה היום לעשות מצווה או לעשות משהו שאסור? משהו שאסור. אז אם הצלחת להתאפק על זה, אז בואו שתקבל שכר, אבל...
לא דיברתי עכשיו על שכר, אנחנו מדברים על שכר...
לא
על שכר ולא עונש. מדברים על איזו ישות שאנחנו רוצים להבין אותה. מה עומד בבסיס הרעיון שהקדוש ברוך הוא מחשיב דבר שלא עשיתי?
שבכל
זאת
חשבת, ניסית לעשות את השלב הראשוני.
אותו דבר, חשבתי לעשות רע ולא עשיתי.
לא נכון, אבל חשבתי לעשות רע, יכולת לבצע והתאפקת. בדבר הטוב...
לא, אני אומר שבשני המקרים לא יכולתי, לא בגלל שאני רוצה, בגלל שמנעו ממני. המשוואה נתקעה,
כן.
רגע, עכשיו, הבנו? כלומר, יש פה קושי. הבנו את השאלה? השאלה מובנת?
כן.
טוב. כשאנחנו מדברים על החוכמה ככוח של בירור, נכון? כוח מה? כוח שמעמיד בפני האדם סימני שאלה, חיפוש, תהייה. למה אדם מחפש? מה אתה מחפש?
תשובה.
למה?
סיפוק עצמי.
רגע, הוא רוצה מה?
משמעות.
הוא רוצה משמעות, הוא רוצה...
יש שלם.
הוא רוצה להשיג מה? משהו מאוד מאוד פשוט ומובנה בנפש של האדם. מה האדם מחפש? שיהיה לו?
שלמות.
שיהיה לו טוב. כלומר, בכוח של המחשבה, האדם מחפש טוב. עכשיו, לא משנה אם זה טוב כללי, ציבורי, טוב אמוני, טוב רוחני, טוב! לכן, כשחז"ל אומרים, בספר בראשית, והיה בסוף יום השישי, והיה אלוהים מכל אשר עשה, והנה, טוב מאוד, מה אומרת הגמרא? טוב מאוד הוא יצרה. נו, איך תגיד למישהו איזה יופי, בא לך לשמוע, יש לי יצירה, אתה אומר לו, טוב מאוד! זהו, אם לא שם לך כפה במקום, אתה ניצלת בנס. מה טוב מאוד? כן, כי מה התפקיד של היצר, הכוח הזה? מה תפקידו?
לקדם אותי.
לתת לך אפשרות להבדיל בין הקודש ובין החול, בין האור ובין החושך. כלומר, מטרת היצר הזה הוא טוב מאוד, הוא כלי שמה הוא עושה לך?
זה ידע אחרי רגע.
מברר לך איפה? הוא מפעיל את מה? את החוכמה, כוח מה? תבדוק מה עומד מולך, האם זה טוב או לא טוב. כלומר, הרעיון של לעשות רע, כן? מאיפה הוא בא? מהלבוש או מהחלק הפנימי? מהחוכמה? מהלבוש, במחשבה. לעומת זאת שהאדם רוצה לעשות טוב, כמו שאתה אמרת, בנימין. האדם במחשבה שלו רוצה כל מה לעשות טוב, אפילו גם לעצמו, אבל הוא רוצה לעשות טוב. זה שזה נבנע ממני, בגלל סיבות כאלו אחרות, זה לא מניע מצד המעשה. וסליחה, זה מניע רק מצד המעשה. שאני, לא יודע, אני נהנסתי. בסדר? לכן מחשבה טובה, אבל הוא מחשיב, כי זה באמת השורש, זה האמת, הוא רוצה לעשות רק טוב. מחשבה רעה היא רק הלבוש, הלבוש זה לא חלק ממני. היום החולצה עליי, מחר היא בכביסה, ולא צריך לברך בו מן. זוכרים את הסיפור עם הרב שפיר, דרך הצדיק לברך. אז אם כן, אנחנו מדברים על מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו מדברים על לבושים, דברים חיצוניים, לא על המהות הפנימית. ברור עד כאן? אז אם כן, נחזור. יש לנו 10 כוחות הנפש, הם מחולקים, זה בפרק הקודם, 3 ו-7, 3 העליונים, חוכמת האדם, בינת האדם, דעת האדם, ואחר כך 7 מידות התחתונות, שזה אהבת השם, יראת השם, תפארת השם, וכו' וכו' וכו', כן? יורד כלפי מטה, זה מה שאנחנו מכירים יותר בספירות הקבליות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חול, יסוד ומלכות. בסדר, עד כאן? שאלות יש? לא? אוקיי, רבותיי?
כן, רגע,
כן.
אני לא אמרתי בדיוק על זה, מה כאן זה כן וכאן זה...
אז עניתי.
אני יודע, לא אמרתי, אבל...
אז אני אסביר את זה בצורה אחרת. המהות של האדם היא לעשות טוב. והאדם חושב רק טוב. זאת אומרת שזה לא לבוש. החוכמה מהותה לברר טוב ורע. זה המהות. אוקיי? כשאני רוצה לעשות רע, זה לבוש. והלבוש הוא לא אני. לכן זה לא נחשב. אז עכשיו רבותיי...
אבל לפי זה, אז אם אתה עושה מעשה רגע, כן זה לא אתה, זה הלבוש, אז
לא... לא, כשאתה עשית מעשה גמר. אבל אתה על המעשה נותן. כן. אבל אם לא עשית, לא נחשב.
אם רק המחשב, אז כאילו רק הייתה הרע עשה את זה...
כן. כלומר, לא השתמשת בכוח, בחוכמה. כן, לברר.
אבל מחשבה לא יוצרת?
מה?
מחשבה לא יוצרת?
הוא אמר...
מחשבה אמרתי, יוצרת.
לא, מחשבה רעה.
איך?
מחשבה רעה, לא יוצרת בפועל משהו?
עד שהיא לא עושה כלום. לא יוצא כלום.
יש דוגמאות.
תחשוב טוב, יהיה טוב. אתה מכיר את זה?
לא, תאמין.
יש שיר כזה, תחשוב טוב, יהיה טוב. זוכרים? אתם זוכרים מה אמרת לכם בכיתה? חסר לי משהו באמצע. תעשה טוב. כי לא תעשה טוב, לא יקרה כלום. דוגמה הכי טובה שקרובה לפופיק. מה שקרוב לנו לפופיק, אנחנו מנים הכי טוב. אתה יושב עכשיו רעב, שאומר, נו, אני עכשיו טוב. איזה שניצל, איזה אוכל, איזה אוכל זה. אתה תשאר רעב, מה זה רעב? מצי הקיבה שלך עוד יעלו. תעשה טוב יהיה טוב. המחשבה מובילה, כן. המחשבה היא לבוש. אמרנו, המחשבה כוחה להניע. כן? להניע.
מחשבה שלילית על מישהו אחר.
איך?
מחשבה שלילית על מישהו אחר למשל.
כן.
היא לא יוצרת משהו שלילי
למשל. עזוב. לא, אני חושב שצריך להיזהר מהרחבת גבולות המיסטיקה, כן? או נקרא את זה בצורה הרבה יותר חדה. צריך לדעת את גבולות הקבלה המעשית, כן? וכוחותיה לממדים הנכונים. כן? מחשבה רעה מולידה משהו רע. אבל אני לא יכול לגרום לאדם להיות חולה, או להיפגע, או למות במחשבה. צריך להיות מעשה. מעשה, אדם, לא עליכם, לא עלינו, כן? אדם שדעתו או נפשו לא בריאה, הוא בסופו של דבר פועל פעולה. הוא מקלל כמו בלעם, הוא כותב קמיע, או שוחט תרנגולת, או לא יודע, כל מיני מנהגים מוזרים. שזה מדרכי האמורי, אבל הוא פועל. לבד במחשבה זה לא מספיק חזק, אוקיי? ולא נרחיב. אתה רוצה סגולה נגד כל הדברים האלה? יש, יש. לא, יש, פשוט. יש סגולה נגד כל המזיקים כולם. נגד עין הרע, נגד הכל. קודם כל לא להאמין בזה. שתיים, אם אתה כן מאמין בזה, אני לא מבין למה. אנחנו עם סגולה, לא? אני אומר, כמה? יש לך סגולה. לכן, אומר, בעל התניא, ואני אבקש רבותיי מעוד כמה מילים לחבר מסכות לבלוני חמצן, אנחנו צוללים. בסדר? עד כאן שחינו במים הרדודים. יש שאלות עד כאן? כדי שניכנס למים העמוקים? טוב. כלומר, כאשר האדם מתלבש, כלומר, פועל על פי מחשבה, דיבור ומעשה, עם כל כוחות הנפש שלו, שימו לב אצלכם בשורה מספר 82 או 81. כשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, כלומר החלק המעשי שבתורה, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהם, כלומר, יש פה עשיית המעשים בפועל, קיום המצוות, דרך אגב, יש לי שאלה אליכם. כאשר אני נמנע מלעשות דבר אסור, אני עושה או לא עושה? דוגמה כזאת. יש לי מאכל לפניי שהוא אסור באכילה, ואני לא אוכל אותו. עשיתי משהו או לא? בואי לך, אתה בקצב הזה יגמר לי הקפה מהר. מה אתם אומרים? יש לפניי מאכל אסור בצלחת, ואני עושה ככה. אני עושה או לא עושה? בואו לבצורה אחרת. יש לי מאכל המותר, טעים לחך, טוב לעין. ואני לוקח את המזלג ואני אוכל. אחרי שברכתי. עשיתי מעשה או לא?
כן.
עשיתי, נכון? זה לא פשוט. עכשיו, כשיש לפניי מאכל שאסור ואני עושה ככה, עשיתי או לא עשיתי?
כן.
אני עושה. אני עושה לא. כלומר, אומר בעל התניא, שאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עושה בפירוש כל דריין מצוות והליכותיהם, הוא במחשבה, הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. במילים אחרות, האדם הזה חיבר את מה? חוכמה, בינה, ודעת. כי זה על שלושה לבושים של חוכמה, בינה ודעת, נכון? אז מה קורה? הרי כללות תרי"ג המצוות הללו הם נכללים בתרי"ג אברי הנפש שלו. כלומר, כשאני מניח תפילין וקיימתי מצווה אחת שנקראת, איך נקרא? חבר'ה, אנחנו חוזרים מהם רדודים. כשאני מניח תפילין ואני מקיים מצווה אחת שנקראת מצווה הנחת תפילין, בפועל מה קרה? קיימתי תרי"ג מצוות.
איך תרי"ג
מצוות? אתם מבינים איזה עומק אומר פה בעל התניא? למה? כי במחשבה, הדיבור במעשה, הם כוללים את מה? את הכל. אז נכון שעכשיו אני ממוקד במצווה מסוימת,
אבל היא חלק
מתרי"ג. ולכן אני אומנם ממוקד במצווה מסוימת, אבל אני סופח אליה את כל השאר. יש כאלה שאומרים לשם ייחוד או יהי רצון, ואני יודע מה זה אומרים? כאילו קיימתי, שכחתם מה שאתם לא אומרים.
כל התורה.
כאילו קיימתי, כל תרי"ג מצוות. עכשיו זה מובן למה?
גם על זה?
כן. כאילו קיימתי, כל תרי"ג מצוות.
עכשיו
אתם מבינים למה? כי המחשבה, הדיבור והמעשה שהם לבוש של החוכמה, בינה ודעת, מקיפים את הכל. כי אם אני מקיים מצווה, זה אומר שאני מה? במחשבה שלי מה יש? עיקרון. מה העיקרון? לקיים את המצוות. את כל המצוות כולם.
גם אם אתה לא חושב על זה באותו רגע?
לא, לא צריך לחשוב. עובדה שאני מניח. בסוף מעשה, במחשבה תחילה, כלומר זה מעיד. המעשה החיצוני מעיד על החוכמה הפנימית.
אם תעשה מצווה אחרת,
אז זה כולל את כל המצוות כולם. כלומר, אני ממוקד בדבר מסוים, ואני סופח אליה את כל המצוות כולם. בלי פלאות, למה? כי הגוף שלנו, בידוע, יש בו רמה חברים שעשה גילים סך הכל תרי"ג. זאת אומרת, שכשאני מניח תפילין ליד, גם הראש שלי מרגיש אותה. גם הבטן, גם האוזן, כי זה גוף אחד. כלומר, על הגוף כולו כרגע יש תפילין. נכון, מיקומם על היד והראש, אבל כל גופי יש עליי תפילין. אתה לא אומר, אני מניח תפילין של יד וזהו. אתה אומר, אני מניח תפילין, כלומר, כל כולך. הבנו את הרעיון שאומר בעל התניא פה, לכן בואו ניכנס פנימה. המחשבה, הדיבור והמעשה, אמרנו שהם לבושים של כוחות. איזה כוחות?
חוכמה
בניין. הנפש. נכון? חוכמה בינה ודעת. אבל עדיין הם לבושים, נכון? זה לא הם. זה לבוש. עכשיו הוא פה, אחר כך אני מוריד. אז אם אנחנו נגדיר את זה יותר טוב, ישנם תרי"ג איברים שבנפש, כמו שיש תרי"ג איברים בגוף, כן? רמ"ח ושס"ר, יש תרי"ג כוחות, רבותיי, ברוכים הבאים, נא הכירו את עצמכם. כמה כוחות יש לכל אחד ואחד מאיתנו? תרי"ג. תרי"ג כוחות הנפש יש בכל אדם ואדם. אם כן, עדיין אנחנו נמצאים במהלך של ארון הבגדים. בסדר? אז מה הלבושים של כוחות הנפש הללו? מה הלבושים? הביטוי החיתוני, לבוש זה ביטוי חיתוני. מה הביטוי החיתוני של כל כוחות הנפש האלה, תרי"ג כוחות הנפש?
מצוות.
איך?
מצוות.
התרי"ג של המצוות. המצוות המעשיות. כלומר, כל מצווה ומצווה מן התורה, הן מצוות עשה והן מצוות לא תעשה, הם הביטוי החיצוני לכוחות הנפש יש בכל אחד. בסדר?
אפשר לראות את זה אחד על אחד?
יש מי שמתעסק את זה אחד לאחד, יש סבא שנקרא אוצר החיים, פירוש על אחד הברכה, שאדמו"ר מקמן כתב על כל מצווה ומצווה, בפירוט, קשה, צריך להבין שם הרבה מושגים קבליים, כן. זאת אומרת, תרי"ג מצוות הנפש, אז אם כן שאדם נפגע באחד מאיבריו, נפגע אחד מכוחות הנפש, פגע בחלק מרתי פנימי במחשבה, שזה הלבוש, ומשם בחלק כלשהו מסוים בחוכמה, בבינה והדעת. לכן אדם שמקבל מכה, מה קורה? כואב לו. באותו רגע, מה שמעניין אותו, הוא מה זה? שלא יכאב.
מטפל ב...
כל השאר לא כל כך חשוב בעיניו. הופ, פגם. יבוא השואל וישאל, אז מה קורה לו עלינו, לא עליכם, שמישהו איבד חלק מגופו? נכון? אז גמרנו. מה עושים? המצווה שהיא כנגד אותו חלק כוחות הנפש, מה עושים איתה?
בסדר, כשאתה עושה מצווה אחרת זה גם על זה.
אין בעיה איתה, למה? כי מה אנחנו מדברים על מושגים מוכנים. כלומר, הרוח שבדבר נשאר. רוב מה שסיפרתי לכם, אמרתי לכם, שאנשים שעברו כריתת איברים בגלל כל מיני סיבות, אומרים כל הזמן שהם מרגישים את המקום החסר. וכאילו הוא קיים.
מה אמרנו את המחלה הזאת?
וכאילו הוא קיים.
כן.
זה הממד הרוחני של הדברים. לכן אתה רגע מצוות, אתם ממשיכים להתקיים. כן.
ולפי זה גם כן, כשאתה עושה עבירה מסוימת, אז אתה כאילו עושה את כל העבירות? אי אפשר להגיד את זה רק לכיוון אחד. צריך להיות
עוד כיוון. רק בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, אני לא אקום לתת לך נשיקה למצח. כן, אתה צודק. לא, שף, שף. אתה צודק. כשאדם עושה עבירה אחת, הוא מחליט את אותו איבר, את כוחות הנפש שלו, עד כדי פגיעה בחוכמה הפנימית של האדם, בתוכן הפנימי. וזה מה שאומרים חז"ל, העבירה מטמטמת. את מה? את מה? את? ליבו של האדם. והלב הוא הביטוי של השבע התחתונות, נכון? מה שאמרנו, העליונות, חוכמה, בינה ודעת, נכון? והלבושים, ולמטה, מידות התחתונות. אם כן, זה בסדר?
כן.
יאללה, יורדים עוד כמה מטרים. כלומר, אחרי שבאופן כללי הסברנו שכוחות הנפש, הביטוי הלבושי שלהם, החיצוני שלהם, זה תרי"ג מצוות. נכון? זה מה שהסברנו עכשיו. בעל התניא, הוא עכשיו מנסה להוביל אותנו קצת ליותר פרטים. כדי שנוכל להבין אותו, בסדר? כי בסופו של דבר אנחנו יודעים לספר התניא כדי מה? להגיד שלמדנו תניא? כן. אבל כדי ללמוד מזה איך אנחנו מתנהלים בחיים. אני לא יודע אם אמרתי את זה או לא אמרתי, אבל להרבה מאוד, הרבה מאוד, מגדולי החסידות, מאז שבעל התניא כתב את ספרו, קובעים שספר התניא הוא הבסיס שבלעדיו אי אפשר להיות חסיד. אי אפשר. לא משנה את זה חסידתו, תלמד את ספר התניא. חיל, אנחנו יורדים עכשיו עוד קומה, צוללים עוד לאופק. אומר הרב, אנחנו אמרנו שכוח השכל שבנפש האדם, כלומר החוכמה שבאדם, מתלבשת בלימוד תורה. נכון? איך אני לומד תורה עם איזה כלי?
שכל.
שכל, מחשבה. כלומר, השכל הוא הפנים, הלבוש החיתוני שלו בא לידי ביטוי לידי מחשבה, אני חושב.
כן.
זאת אומרת, אני לומד על ידי כוח המחשבה. והמילות של הנפש, אהבה, יראה, תפארת, כל הדברים הללו, הם באים לידי ביטוי בקיום המצוות. אז אם כן, יש לי חלוקה. אתם זוכרים שדיברנו על חלוקה? נכון? יש חלוקה של שלושה חלקים. מחשבה, דיבור ומעשה. אז גם פה יש לי מסוג של פירמידה. הראש שלה זה המחשבה. ומתחתיה, הבסיס, מהו? הדיבור והמעשה. כלומר, אני מדבר, אני לומד על ידי כוח הדיבור, אני מביא על ידי ביטוי את המחשבה, את הלבוש של החוכמה על ידי דיבור, והקיום של המצוות זה המעשה. נכון? זה התהליך שאנחנו עושים. אם כן, אומר בעתן, תסתכלו אתכם בשורה מספר 85. ובפרטות, בחינת חוכמה, בינה ודעת שבנפשו. כלומר, כוח החוכמה, כוח ההבנה, כוח הידיעה בנפש האדם, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס. כפי יכולת השגתו בשורש נפשו למעלה. בסדר? עד כאן? בואו, נכון לגמרי.
דקה
ראיתי את הסוף. יופי, חיכיתי. אומר בעל התניא, שאם ננסה להבין את הדברים בפרטות הכוונה, איך זה יורד באמת לתכלס, אוקיי? תכלס. מה זה אומר? אומר בעל התניא, שהבחינה הזו שאמרנו, חוכמה שווה מחשבה, בינה, מחשב, בינה שווה
דיבור,
ודעת שווה מעשה, שלושת הלבושים הללו, זה בא לידי ביטוי מעשי, תכליתי, על ידי השגות שהאדם משיג בלימוד התורה, בפשט, ברמש, בדרש ובסוד. אבל, שימו לב, אומר הרב בעל התניא, שצריך להבין שהשגות משתנות מאדם לאדם. דוגמה, ילד בן 3, אומרת הגמרא, אביו מלמדו, מה? מתחיל לדבר, מה מלמד אותו? תורה, ציווה, לנו, משה, מורשה, כאילו. מה הילד מבין בזה? לא יודע.
כלום עדיין, אבל זה מרגיל אותו.
בין כלום למשהו.
זה מרגיל אותו.
יופי, רגע, נכון? בין כלום למשהו. הוא לא מבין מה זה תורה. כן, הוא יודע, יש מילה כאילו קוראים לתורה, מה זה אומר? אין פה הבנה. יש פה ידיעה, הוא יודע מושג מסוים, אבל הוא מנותק מהחוכמה. מנותק מההבנה של הדבר. ידיע, כולל, טוב, תורה, מה זה? מסיני, מה זה סיני? שם מקור. מי, טוב, מוישה, טוב, מה, חבר שלי מהגן? לא, משה רבן, אוקיי? אבל לא שלו מאוד מוגבלות. הוא קלע אבל מושג. הקביעת המושג זה בידיע. אני יודע משהו. אבל כשאני יודע משהו, לא בכך אני מבין אותו. נכון? אני חושב את זה בחיים. ולידעת את החוכמה שלו, בוודאי שזה עוד רחוק. זאת אומרת, בעל התניא, שאכן הביטוי של קיום המצוות היא ההוכחה לחוכמה והבינה והדעת של האדם בלבוש, אבל היא משתנה מכל אחד ואחד מכוחות הנפש שלו. אינו דומה הבנה של פלוני להבנה של אלמוני. לכן למשל, מה אתם רואים שיש בבתי המדרש בסדר סדר כזה או סדר אחר? כולם שם צועקים, זה צועק ככה, זה צועק ככה, כן? כל אחד מבין בהשגה שלו, כל אחד רוצה להסביר בהשגה שלו. זה שורש המחלוקות, זה במין כך, זה במין אחרת. כלומר, השגת התורה נעשית על ידי כלי אחד שנקרא מחשבה, נכון?
כן.
נכון?
כן, כן.
השכל, איך הוא מבין? על ידי שהוא חושב, מהרהר, נכון?
מה זה הדין הזה אחרת?
נכון או לא נכון?
כן, כן.
כלומר, מה אנחנו מוצאים פה? שבתוך המחשבה, מה מולבש?
התורה.
או במילים אחרות, המחשבה מלבישה את השכל, נכון? אמת? סגלו עכשיו בשורה הבאה. והמידות, שמירה ואהבה, וענפיהם ותולדותיהם מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד...
זה תלמוד תורה זה כולל את
התורה. רגע, שכנגד כולם. לא יודעים, פעם אמרתי בבריחותא, מה פירוש בתלמוד תורה כנגד כולם? כנגד מי?
כנגד כולם.
הכל! מה זה הכל הזה? כשהתלמוד תורה כולל את הכל, מחר בבוקר תגידו ברכת התורה ותגידו בזאת תלמוד תורה כנגד כולם, נכון?
כן.
נו, מה אתם אומרים? הבנתם?
כן.
מה זה כנגד כולם? כנגד מה?
בדיוק מה
שמובן. כל כוחות הנפש!
נו, שלושתם, אמרנו בדיוק.
בסדר? כל כוחות הנפש של האדם, כל התרי"ג מצוות, זה תלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, כשאני לומד תורה למעשה, מיד, אני באותו רגע נוגע בכוח המחשבה שהיא לבוש של החוכמה, ובכוח הדיבור שהוא לבוש של הבינה, ובכוח המעשה שהוא חלק הביטוי של הדעת, אני נוגע במה? בכל התרי"ג מצוות כולם. בכל כוחות הנפש כולם. בסדר? מדהים, אה? בתניא, זהב, כן.
זה שאומרים על התלמוד תורה כנגד כולם, בטח לא מתכוון רק לשלושת אלה, אלא...
נו,
אתה... הבנתי, אבל זה גם מתחבר לזה שאם אתה באמת עושה את הדבר אחד, את המצווה אחת, זה כמו כולם.
כן, 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 אתה נוגע בכולם, יפה. אבל התלמוד תורה הוא העוטף. הוא מכיל את הכל.
עסקים.
נכון, לימוד תורה הוא מצווה בפני עצמה. אז זה עומד בגדר מה שאמרנו, אתה מקיים מצווה ממוקדת אחת.
גם מצווה עסקית, כולל את
הכל. כן, אבל יש את המימד נוסף. כן? המימד הנוסף. אם אמרנו שהביטוי של הלימוד שלי הוא לבוש, נכון? זה לבוש, עכשיו יש מחשבה. זה לבוש לחוכמה. אומר פה בא תניא, שלימוד התורה עצמה, התורה מה היא? היא החוכמה, היא לא הלבוש. היא התוכן הפנימי, יותר עמוק. בסדר? כי הלבוש אני מוריד, אבל הגוף הוא נשאר גוף. כלומר, כוח מה? חוכמה של איזה חוכמה? חוכמת התורה. זה המהות. כבר בנוסף למצוות הידיעה וההשגה בתורה, יש לנו מצווה נוספת, שהוא הדיבור בדברי תורה. לא רק לדעת אותה במחשבה, לא רק לדעת אותה בחוכמה, בשכל. לדבר בדברי תורה, כי היא לא קשורה להשגה, היא המהות הפנימית. לכן היא חלק מקיום המצווה, הדיבור בדברי תורה, זה חלק מקיום מצוות לימוד תורה. וכשאני מקיים מצווה מעשית, זה מלובש באיזה מידות? אהבה, יראה, תפארת. בסדר? שאלות עד כאן? יורדים עוד מה? צוללים. זאת אומרת שכרגע אנחנו צריכים לתת לנו עוד מימד של ביאור. על מה? מה? שהמידות מלובשים בקיום המצוות, נכון? אמת? אבל בואו נשאל אתכם שאלה. איך ייתכן שהמידות שאמרנו, אהבה ויראה, כלומר רגש שבלב, ירדנו קומה, נכון? כי מהראש עכשיו ירדנו למטה. חוכמה בינה דעת זה בראש, עכשיו ירדנו למידות של הלב. הלב נמצא מידה עד הלב. איך אפשר לומר שהמידות הללו שתנועים ברגש, אהבת השם, יראת השם, נותנת חיות ברמח מצוות עשה על ידי אהבת השם ויראת השם, יראה גורמת למניעה, נכון? לעצירה, ומצוות לא תעשה, לא מבין. הרי מה קורה? מה אמרנו מקודם? שהחוכמה והמחשבה הם הכוח של הכל, נכון? אבל אם אני יורד למטה ומדבר על ביטוי של רגש, אז איך זה עונה לי על רמח ושסה? הבנתם את השאלה? לא נראה לי. בוא נראה, מי שרוצה להסביר לי מה השאלה?
תגיד אותה עוד פעם, אני אסביר אותה.
אמרנו שהפירוש שמידות מלובשים בקיום המצוות, נכון ככה אמרנו?
לא.
אמת?
אמת.
אין יכול להיות שאני אגיד שהמידות של הרגש, כלומר, אהבת השם ויראת השם, זה מול זה, איך זה מסתדר, אהבת השם מול מצוות עשה, ויראה מול מצוות לא תעשה.
זה הכי מובן שיש.
תסביר.
מה, תקשיב. אהבת השם, ברור שזה מול מצוות הזה, בגלל. תגיד עכשיו אתה אוהב בן אדם, אז אתה תרצה שלהטיב איתו, נכון? אתה אוהב את הבת שלך, אז אתה תקנה לו דברים. לבן, אתה שמח, אתה תדאג לו כל הזמן, תשתף איתו הכל. עכשיו, היראה מה... עכשיו, אותו דבר גם כלפי השם, אתה אוהב אותו, אתה תעשה מצוות, שזה מצוות עושה. אתה תעשה את זה כי זה כביכול מה שאתה יכול להטיב עם אותו, למרות שהוא לא צריך את זה, זה בשבילך. וזה מה שהוא אומר לך, אתה רוצה להטיב עם מי ואיתך, תעשה את זה. עכשיו, היראה, אז כל הרעיון של היראה זה אתה מפחד ממשהו, מלכתחילה, אם אתה תפחד משהו, אתה לא תעשה. אבל אם אתה גם שילוב של ה... גם של האהבה וגם של היראה, אז לא רק שאתה לא תעשה בגלל הפחד ממנו, אלא אתה לא תעשה, כי אתה באמת תבין שבשבילך אתה לא צריך לעשות. זהו.
אתה מרשה לי לשאול אותך שאלה?
לא.
לא מרשה?
ברור שכן.
טוב.
איפה
זה? אדם אוהב את הוריו. ואביו או אמו אומרים לו, את זה אתה לא עושה. לא. לפי מה שאמרת, ההימנעות שלי לא לעשות את מה שהם אומרים, ממה זה נובע?
מדאגה.
לא הם, אני. אמרו לי לא לעשות דבר מסוים.
מפחד אתה מחשב?
אני מפחד מהם?
לא.
אז למה אני לא עושה?
ההפך, זה מה שאמרתי,
שכשיש לך אנשים שאין. אתה לא עושה לי כי אתה אוהב אותם! אז זה לא מה שאמרת.
זה מה שאמרתי. כשיש לך שילוב של שתיהם, אתה לא תעשה את זה כי אתה יודע שהם רוצים להטיב איתך.
אבל
אתה יש.
אבל בסדר, אבל אנחנו אמרנו שהיראה היא כנגד מצוות לא תעשה.
נו נכון, אבל למה זה...
במקום של יראה זה לא אהבה. עשה זה בגלל שאני אוהב אותך, לא תעשה כי אני פוחד ממך.
הוא פוחד ממך, או...
אבל לא אמרנו, כי הבעל אתה היה פה חילק, הוא אמר...
אמרנו שהכל ביחד, נכון? אז זה
כולל
את העשה, זה כולל את האהבה, אז ככה שגם העירה זה אהבה.
אני אלך איתך לכיוון הזה ואשאל אותך שאלה. אנחנו יחד לחפש בוסם.
נו.
חפש בוסם. והנה אנחנו נכנסים לחנות ורואים מבחר גדול ואני אומר לך, אחרי כמה זמן שחיפשנו ומצאנו בסוף סוף סוף משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים אנחנו רוצים לך ככה דוגמית להריח, אתה באמת אומר, הנה זה זה ואומר לך, אוקיי, בואו הולכים הולכים, לא קונים מה אתה אומר?
בזבוז זמן
נגעת בבוסם זה לא אותו דבר, אני רוצה את הבוסם.
לא ברור, אתה תרצה...
זה כמו אותו אבא שלקח את הבן לראות איך אוכלים גלידה. בסדר, אבל הוא רק ראה, הוא לא טעם. זה נכון שאנחנו אומרים שאם אדם מקיים מצווה מסוימת, אז הוא נוגע בהכרח עם כל השאר, אבל יש הבדל בין לקיים מצווה ספציפית לבין נגל, כזה נגיעה צדדית. נכון שזה כל נוגע, אבל זה לא זה. כלומר, אומר בעל התניא, אם חילקנו את זה למצוות עשה ולא תעשה, אבל אתה אומר, מצוות תעשה זה אהבה, ומצוות לא תעשה זה יראה, איך זה מסביר? הבנת את השאלה? כי לכאורה, זה לא צריך להיות חלוקה כזו. בסדר? לכן תסתכלו את לכם, אומר הרב, בשורה, מספר, כי, שורה 87 בסוף, חמש אותיות, חמישה מילים מסוף השורה, כי האהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות. ובלעדה אין להם קיום אמיתי, כלומר קיום מצוות בפועל. אפשר לקיים גם בלי אהבת השם. אני מקיים מצוות לא בגלל שאני אוהב את השם, אלא כי אני אוהב את עצמי. אני כל כך אוהב את הגוף שלי, עד שאני דואג לו מה יהיה אחרי שהוא ימות. כלומר, אני דואג לגן עדן שלי או לעתיד לבוא שלי, כי אני דואג לגוף שלי כל כך ש... אז אני לא אוהב את השם. כלומר, אני יכול לקיים מצוות בלי אהבת השם.
אבל הוא אומר לך, דרך אמיתית, זה...
אלא, כמו שמגדירים חז"ל, כמצוות אנשים מלומדה. או אפילו, מצד אפילו אני מקבל עליי עול מלכות שמיים. אבל לא בגלל שאני אוהב את זה, אלא בגלל... שקפה עליהם הגיגים. לא בגלל שאני אוהב את השם. אז קיום כזה הוא לא אמיתי. אתם מבינים את הרעיון? כלומר, מה זה קיום אמיתי? קיום אמיתי זה קיום עם חיות. מה זה חיות? מי שיכול להסביר לי?
להרגיש את הכל בעצמך.
איך בא לידי ביטוי חיות בקיום המצוות?
שמחה
שמחה. או. איך בא לידי ביטוי חיות בקיום מצוות?
כשאתה מרגיש את המצווה, נו...
עוד.
כמו, לא מה שאמרנו, כמו לראות את הגלילה, לעשות את זה מהיפה, מהעשה.
איזה דבר לידי ביטוי? עוד. אמרנו שמחה, עוד.
באמת ליהנות מהדבר.
זה לכם רמז. זה אלי ונדר. מה הרמז הזה אומר? כשאני מקיים את המצווה, איך?
מושלם.
איך אני מקיים את המצווה? זה אלי ונדר. חבר'ה, אני לא יכול לשאול כל כך הרבה.
אני הכי
חייב לכבד. נו, 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 יופי, נו, מכבד. נו, עוד, 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 עוד. צריך לשאול אתכם, נו.
צורה מושלמת.
בהידור.
אז ראי, אמרתי לפני 5 דקות.
בהידור. כלומר, כאשר אני מקיים את המצווה כהלכתה, על כל הגדרים שלה, בהידור שלה, אז זה באמת מביא לידי ביטוי את מה? אהבתי לקדוש ברוך הוא. כי אם הייתי רוצה לצאת ידי חובה, הייתי רוצה את זה גם בלי הידור. ממילא, אומר הרב, שקיום מצווה בלי אהבת השם, וזה המושג שכולם מכירים בשם בעל התניא. שקיום מצווה בלי אהבת השם, בלי חיות, זה כמו גוף בלי נשמה. הגוף מקיים, אבל הנשמה איננה. החיות לא קיימת. אז כשתבוא למעלה, אי אפשר להגיד שלא קיימת מצוות הנחת תפילין, קיימת. אבל נדך, איך קיימת ג'וחה, תגיד לי, מה זה קיום המצווה?
זה?
ככה מניחים תפילין. איפה השמחה בקיום של המצווה? איפה ההידור בקיום המצווה?
אבל עדיין אמורים להניח גם אם אתה לא שמח.
בסדר, הנחת. אבל אכן, אומר בעל התניא, יכולה להיות מציאות של קיום מצוות בלי אהבת השם. כשהוא מחלק את מצוות עשה למצוות לא תעשה בין אהבת השם, מה הוא רוצה להדגיש? שהחלוקה הזו באה להעיד על חיות.
דקה, זה לקטע של מצוות עשה והלא תעשה של אהבת ויראה, מה הקשר?
השורה הבאה, כי המקיימם באמת הוא האוהב את שם השם וחפץ לדבקה בו באמת, ואי אפשר לדבקה בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פיקודים, בלשון הזוהר, פיקודים זה מצוות, פקודות, שהם רמ"ח איברים דמלכה כביכול. כביכול, האדם הוא דוגמת צלם אלוהים. נכון? שכחנו את ספר בראשית?
דקה.
או לרגע נזכרים. נעשה אדם, נכון? בצלמנו כדמותנו. או כמו שאומר איוב, מבשרי חזה אלוהה. נכון? יפה. זאת אומרת, אומר בעל התניא, כמו שכתוב במקום אחר. זה הבעל התניא מרחיב את זה בפרק כ"ג, מרחיב את הנושא הזה הרבה. כשרוצה, אנחנו לא מספיק, אז אולי בין הזמנים, פרק כ"ג. אבל צריך ללמוד את הכל על הסדר, כן? לא... הבנו עד כאן רגע? הבנו? הבנו או לא הבנו?
הבנו.
אשריכם, אני שנים מבין את המאמר הזה. לכן אומר הרב, כלומר, מאחר שהאדם כשהוא אוהב את השם ורוצה להידבק בשם, והוא יודע שאי אפשר באמת להידבק בקדוש ברוך הוא, זה מושג מושאל.
למי יש בכלל?
זה מושג מושאל. איך אם כן אפשר להידבק בדוגמית? איך?
ברוך הוא.
על ידי יופי, קיום המצוות.
עשייה את זה באמת אבל מרצון.
קיום המצוות. לכן האהבה, אהבת השם מעוררת את האדם לקיים את המצוות, איך? עם חיות, בעידו. עדי כל גדרי ההלכה. שהמצווה תהיה כמו שצריך, בדיוק. ואז, קיום מצוות כזה, עם עונג וחיות, אז אפשר לראות אדם שהוא מניח תפילין, והוא צריך לתפוס אותו בכוח, כי הוא רוקד מרוב שמחה. שהוא זוכה לה, כי אני במצווה, אבל יש לך קדם, אני שם את התפילין, כי צריך להיות תפילין, כי... אז שניהם מקיימים, אלא זה עם עונג וחיות, וזה... כשור למסע וחמור להון. מה זה? אם אלא אומר רב, צריך הפרדה, מה לעשות? יש הפרדה בכוחות הנפש, בין אהבת השם ליראת השם. אהבת השם משמעותה קיום מצוות עם חיות. יראת השם, זה מצוות לא תעשה. זה מצוות עשה. לכן המשיך הרב אומר, והיראה היא שורש לשסה לא תעשה. כי ירא נמרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, או יראה פנימית מזו. כלומר, שימו לב, יראה שני ממדים שמביא פה בעל התניא. יש קודם כל הבסיס. אני ירא, אני פוחד מהקדוש ברוך הוא. לכן אני לא עושה.
לא עושה?
אני נמנע, זה מצוות לא תעשה. למה? כי אני מפחד ממנו.
מלך. לא תעשה.
מלך. אבל יש יראה פנימית יותר גדולה מזה. יראה פנימית שהיא מתבושש מגדולתו. כלומר, למעשה, אני מסתכל בגדולתו יתברך, ואני אומר, איך אני תולעת, כמו שאומרים שלושת הידועים, מקרוב בן דומן, טיפה סרוחה, איך אני מעז לעשות משהו נגד רצונו?
נו, אבל לא צריך שכיום מצוות...
רגע. כלומר, זה מידת יראה יותר גדולה. לא בגלל שאני פוחד מהקדוש ברוך
הוא. כי זה ההבנה...
אלא בגלל שאני אומר, מי אני שאני אעבור הדבריו? למרות עיני כבודו לעשות הרע בעיניו, כל תועבת השם אשר שנא. ובקליפות ומסתרה אחרה, אשר הניקתם מהאדם התחתון ואחיזתם בו, ובשסה מצוות לא תעשה. אמרת לכם שאנחנו יורדים צלילה ככה עמוקה? אז הגענו. אז נסביר. תראו, הפסוק שאומר תועבת השם, אשר שנא, מסביר בלתניה, זה הגדרה מילולית למשהו פנימי. לבוש למשהו פנימי. מה הלבוש הפנימי? זה הקליפות. מה זה הקליפות אמרנו? המפגש החיצוני עם המציאות. אוקיי? נכון? זה הקליפה. הסתרה אחרה אמרנו, זה לא איזה משהו שהוא מאיים כמו שכולם חושבים.
זה הבנה...
אלא זה מציאות רוחנית לא נוחה.
הבנה שאתה כלום.
לא נוחה. כי אתה מקבל שפע מהצד מאחור, גב. אתה מדבר עם חבר שלך, מפנה לך גב. אתה מרגיש רע. כלומר, יש פה אחור בפנים, הפנים שלך מול הגב של מישהו. זה לא מרגיש לא נעים. לכן, הקב"ה שונא את המציאות הזאת. למרות זאת, היא קיימת, זאת עובדה. יש. כלומר, מצד כוונה, כוונת הבריאה, כוונה של הקדוש ברוך הוא, זה בפרק ח' ב', ואחרי תגיעו לפרק ח' ג'. שם האדמו"ר מחב"ד מסביר. אבל החיות, שאדם ממשיך למצוות שהוא עושה באופן הזה, היא מצומצמת. כי זה מה שנקרא בגד. זה לא כמו שאני מחייך עליך ואתה רואה את החיוך ואז אתה מקבל בשלמות חיוך. אתה לא רואה בכלל אם אני מחייך עליך, אתה רק שומע למין קול שנדמה לך שזה חיוך. ואתה שומע צחוק. כאשר אדם עובר עבירה, הוא גורם חיזוק למצב השלילי הזה. כי אנחנו אומרים, מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה עם שורש העבירות. בבריאות. ולכן מצד הבושה מהקדוש ברוך הוא, שלא לחזק את המציאות המקולקלת של הפניית הגב, אנחנו קוראים לזה להסתר פנים. כן, מה זה הסתר פנים? אתה לא רואה את הפנים, אתה רואה את הגב. אז לכן אדם נזהר לא לעבור, אבל שעשה מצוות, לא תעשה. הוא נזהר משום כבוד המלך. הוא נזהר מצד הבושה. איך אני מסוגל לעשות דבר כזה? והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, כלומר כאילו ביטוי חיצוני, עם כל זה גבוהה וגדולה מעלתם, אין קץ וסוף על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמה, וזה דבר וואו. אנחנו עד עכשיו דיברנו על נפש, רוח, נשמה, אמרנו, וואו, איזה דבר עצום זה, זה כוחות הזה, הנשמה. אומר הרב, שמה? הלבושים הללו יותר גבוהים ממנה. כלומר, הלבוש הוא למטה. הוא במדרגה של אדם. הוא מתלבש באדם, זה בגד על האדם. וכל המעלה של הלבוש הוא מפי האדם מה שהוא לובש לו. אז אם כן, המחשבה, הדיבור והמעשה, מה הם? לבוש, כלומר זה עניין חיצוני. ועם כל זה, המעלה שלהם, כפי שהם באים לידי ביטוי בנפש האדם, הנה באמת מעלת הלבושים, שכאילו אמרנו עד עכשיו שהם חיצוניים, שהם ניתנים להסרה, הם כל כך גבוהים יותר ממעלת הנשמה עצמה. הבנו עד כאן? נדמה לנו שהבנו עד כאן?
הבנו.
בטוח. טוב, אני אשמח אחר כך לקבל ממך שיעור. אז רק נסיים את הדבר הזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כולך. כבר מצד הדרגה בנפש, ודאי, אין ספק שהלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, הדרגה נמוכה יותר מהנפש, כי הם מלבישים את הנפש. אבל יש להם מעלה אחרת. למה? כי המחשבה, הדיבור והמעשה, איזה מחשבות אנחנו מדברים? המחשבות של תורה.
גם.
איזה דיבור אנחנו מדברים? דיבור של תורה. איזה מעשה אנחנו מדברים? מעשים של מצוות. אם כן, זה עושה, הופך אותם להיות מחוברים, מיוחדים לנותן התורה. לקודשא בריך הוא.
אמרנו.
בוודאי. עושים את זה בחיות. אז מה? הלבושים הללו הופכים להיות מה? יותר גדולים מהנשמה עצמה. כי הנשמה עצמה היא חלק אלוהה ממעל.
זה הכל.
וזה דבקות בקדוש ברוך הוא ממש. באנו כי יכולת מה היפוך וחזרה למקום. אם כן, שיהיה לכולנו מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, ואין טוב אלא
ממשלים.
ואין טוב אלא
תורה
שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תורה.
סבת שלום.